אז איזו תורה מדהימה, נראה אותה ככה קצת, בסדר? יש כוח, יש כוח? אם אתם נתחיל להשאיר באמצע. טוב, שיר קצת מים, אפשר לשפוך, זה לא... את התורה הזאת אמר האדמור הזקן, אמר האדמור הזקן בתף קוף נון זין. תף קוף נון זין, זאת אומרת 213 שנה. בערב שבת, בשבת מברכין, בשבת מברכין של חודש אלול, שבת מברכין של חודש אלול, זו תורה מאוד יסודית, ככה כל מורי חב"ד אחרי זה פיתחו אותה, ובהמון המון ספרים עסקו בה בלי סוף. אני חושב שאחד הדברים שהרבי עסק בהם, לא יודע, הכי הרבה, אבל המון, 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 בשיחות, במאמרים, הוא חוזר כל הזמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, סופר אותיות, נתח את המשל של המלך בשדה בהבנת אלול. כי באמת חלק מהחידוש של אלול הוא הכנסת, הרי אצל חסידים, היום החשוב של אלול הוא חי אלול. חי אלול. חי אלול. מה זה חי אלול? חי אלול זה יום ההולדת של הבעל שם טוב ושל התניה. הוא גם יום פטירתו של המהר"ל. חי אלול. זה מושג בחסידות שבחי אלול הכניסו את החיות לאלול. שמה שהחסידות רוצה לעשות זה להכניס את החיות לאלול. שיפסיקו להמית. יש באלול את הנקודה של ההמתה. אלול! ועכשיו כולם מתים, ואחרי זה בתשרי נתעורר. והחיות, המלך בשדה, זה בעצם תפיסה הפוכה. של ביטול שבא מנקודת הפנימיות, מנקודת השמחה. בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם אלוקינו, אז מה עושים בגלל זה? אז לכן לכו נרננה. בואו נשתחווה. נו, זה הסיבה לנרננה. כשאתה מכיר שהמלך יוצא לשדה כי הוא רוצה לקבל אותך כמו שאתה, בשדה, במדבר. ואז נגיע למלך. אז נגיע למלך. היראה והאהבה, מה שנקרא אהבה ויראה מלמעלה באים בתשרי. לכן, אנחנו נראה את זה עוד רגע. לכן, אני לדודי ודודי לי, מספר בטור, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, לסופי תיבות, יוד 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 יוד. יוד 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 זה 40 הימים שבין אלול ליום הכיפורים, כך מופיע בטור כבר. זה 40 הימים שבין אלול ליום הכיפורים. זה מופיע באבו דרהם, זה מופיע, זה מהמוקדמים, זה מופיע באבו דרהם ובעץ חיים. זה מוקדם. כנראה התניה. כנראה התניה. התניה לא מזכיר מה קורה לזה. ראיתי דנים בזה, אני לא מבין. ראיתי דנים. התניה מדבר על זה כמשל שלו. מה? כמו שכל החודשים. לא הבנתי מה את שואלת. את שואלת על השם אלול?
לא, על חודש אלול, כי כל הדיבורים חודש אלול, שמירתנו את ראש השונה, את יום הדין.
זה התערות הדלטטה.
מכוונים ביום הכיפורים. מכינים. מכינים רזרבות ביום הכיפורים, שיהיה לנו.
כן, כן. בסדר. זה מחינמי. זה שלנו.
אבל יש אלול. בכסל יום חגנו זה...
כסל יום חגנו זה ראש השנה.
אבל הכסל זה החודש...
זה הסוף. נכון.
החודש אלול מתכסה.
הירח
של
אלול.
הירח... איזה חג שהירח מתכסה בו?
אז של חודש אלול זה ראש השנה. זה תשרי. זה התחלה. הסוף תמיד מכוסה. זה התחלה. אבל זה באמת מאוד מעניין, מראשית שנה ועד אחרית שנה, נכנסנו לזה טיפ טיפה הבוקר, בעזרת השם, אם נספיק, ניכנס לזה גם בפעם הזאת, גם בפעם הבאה.
אני לדודי זה יום א' ודודי לי זה יום ב'.
א' וב' של ראש חודש?
לא, של ראש השנה.
של ראש השנה, נכון.
היומיים האלה, וזה גם מראש השנה ועד ראש השנה, שבאמצע זה אני
לדודי
ודודי לי, זה
היתרות הדלטטה. היתרות הדלטטה, זה ניכנס בעזרת השם בראש השנה, כן. אבל קודם כל, הוודודי לי מתאר את העשרה ימים האחרונים. הלי הוא היוד, הוא העשרה ימים האחרונים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. מה? הלי זה 40. ולי זה 40. הלי נותן את ה-40, והיוד מתאר את המלמעלה למטה. אבל כדי שנראה פשוט את המהלך, נקרא, נראה בעיקר את המוזיקה של האותיות, כי לא נספיק להיכנס פנימה, ניכנס לזה בעזרת השם גם בפעם הבאה.
יכול לחזור כבר קוראן, זה יחזור עם הצורה יותר קורה, אבל...
עשרת ימי תשובה. כן, כן, לא, השאלה הייתה אם מוזכר חודש אלול.
כן, אבל המלך בשדה זה עוד ברשות ימי מצוא.
ננסה להבין עכשיו את המושג הזה עם מצוא. הרמב״ם לומד על דרשו השם עם מצוא על עשרת ימי תשובה, לא על אלול. הרמב״ם אומר, אף על פי שכל השנה יפה לי תשובה, בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, היא יפה ביותר. קראים את הרמב״ם, זה רמב״ם מלכות תשובה, שנאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. בסדר? ואנחנו קוראים את דרשו השם בהימצאו אז. בסדר? אז יש הבדל בין ההימצאו של עשרת ימי תשובה להימצאו של אלול, ואת זה אנחנו רוצים להתחיל ככה קצת לראות, בסדר? מתוך זה ניכנס לעזרת השם בנחס אחר כך. עכשיו ככה, כניסה לתפילה. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. והעניין, אני אשתדל למעט במילים, רק ככה ממש להבהיר מילים, כי אני רוצה להספיק לראות את זה במהלך אחד, למרות שזה באמת רק ויש. והעניין כי באלול מתחיל בחינת אני לדודי, דהיינו בחינת התארותה דלתתה. יש שני פסוקים בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, ודודי לי ואני לא, הרועה בשושנים. דודי לי ואני לא, הרועה בשושנים. ואנחנו בחרנו את אני לדודי ודודי לי. דהיינו בחינת התארותה דלתתה עד ראש השנה ויום הכיפורים, שהם בחינת המשכת אלוקותו יתברך למטה בבחינת התגלות. כלומר, בעשרת ימי תשובה הוא מופיע לנו בבחינת התגלות. המלך יושב על כיסא רם ונישא. פתאום יבוא המלך, האדון, כתוב בפסוק, פתאום יבוא האדון אל היכלו. פתאום יבוא אל היכלו האדון, נכון, השם צבאות, וכו'. שהם בחינת המשכת אלוקותו יתברך למטה בבחינת התגלות, כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. נראה את הניתוח, שמראש השנה עד יום הכיפורים הוא בחינת שמאלו. בחינת יראה, לפי שאז הוא זמן התגלות מלכותו יתברך. לכן אלה הימים של היראה, אלה עשרת ימי תשובה. ולכן קוראים לו המלך. כי מלכותך מלכות כל עולמים. אתם יודעים מה פירוש מלכותך מלכות כל עולמים? העולם שלנו, בעולם הקבלי, מחולק להרבה עולמות. אנחנו בעולם העשייה. יש עולם היצירה, יש עולם הבריאה, יש עולם האצילות. ובלי להיכנס, הכוונה היא שבעולם האצילות זה הכל אלוקות, זה הכל אחד. ולאט לאט הדברים משתלשלים ומשתלשלים דרך השתלשלות וצמצומים רבים עד אלינו. מלכותך מלכות כל עולמים, הפירוש הפשוט הוא מלכותך בכל העולם. ומה זה מלכותך מלכות כל עולמים? הפירוש הקבלי זה מלכותך, דהיינו ספירת המלכות, שהיא הספירה התחתונה, שהיא אצלך. מה זה העולם שאצלך? באצילות, ספירת המלכות, זה נקרא מלכות של אצילות, היא מלכות כל עולמים. כלומר, המלכות שמופיעה בקוס הזאת, בעץ הזה, בי, וכל דבר נעלם פה, הכל בא ממלכותך. למה אנחנו מגיעים בראש השנה? להמלך. בסדר? בראש השנה אומרים המלך. אגב, לא בראש השנה מבקשים סליחה. בכלל לא. אתם מבינים למה? כי ברגע שברור לי שהוא המלך, אז אני מתחיל לבקש סליחה. קודם כל אני עוקר כל מלכות אחרת. כשאני מבין שמלכותך מלכות כל עולמים, אני רוצה שנבין את זה לא בתור איזה רעיון אקדמאי קבלי, אלא חיים שלמים. מלכותך מלכות כל עולמים, זאת אומרת שאין עוד מלכות. אין שום דבר אחר שהוא מלך. מלכותך, מלכות דאצילות, שהיא הכל, היא מלכות כל עולמים. באין עוד מלבדו אתה מופיע בנעלם כמו שאתה מופיע במשה רבינו. אתה מופיע אותו דבר. מלכותך מלכות כל עולמים. בסדר? לכן הוא ממשלתך בכל דור ודור. זה מופיע בכל מקום. לכן סומך השם לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים, וכולי. אז אם כן, בראש השנה קוראים לו המלך כי מלכותך מלכות כל עולמים, פירו שאפילו בעולמות הנעלמים טיפול עליהם ממת המלך ופחדו, זה נקרא בגילוי. ומזה נמשך גם למטה על כללות נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמיים עליהם ותהיה יראתו על פניהם כל השנה. זה הייחוס של עשרת ימי תשובה. מה שאתה אומר, דרשו השם מימצאו. הייחוס של עשרת ימי תשובה, מה הם נותנים לנו? שאנחנו לוקחים איתנו משם את האימה, את המלכות. כדי להגיע לשם צריך אלול. עוד רגע נגיע לזה. כי יראת השם ואהבתו אינו עשויה ונטוע בלב האדם מכוח עצמו. יראת השם ואהבתו, כדי להגיע ליראת השם ואהבתו, אני צריך עזרה מלמעלה. נכון, יש באופן טבעי ביהודי, ברגע של מסירות נפש, יש לו בפנים בפנים איזה אהבת השם. אבל היא לא נחשפת. זה לא בא מכוח עצמו, זה אלוקי. זו נקודה אלוקית, כאילו נקודה גנטית כזאת, אלוקית, אבל כדי שהיא תופיע, צריך עזרה. צריך סיוע. צריך סיוע לחשוף את זה. אינו בא מכוח עצמו, כי אם מכוח ההערה נמשך עליו מלמעלה. בעת וזמן התגלותו, דהיינו בראש השנה, בחינת יראה וכו'. וזהו בחינת ודודי לי. הסוגריים אנחנו מדלגים, הסוגריים הם דברים של הצמח צדק, של הנכד. וזהו בחינת ודודי לי. עכשיו, כשזה מופיע, אז זה דודי לי. רק שצריך תחילה לעורר את האהבה ויראה את האוויר. צריך תחילה לעורר את האהבה ויראה על ידי התארות הדלטטה שהיא באלול. זה הנחת היסוד. את הנחת היסוד הזאת צריך לפתח הרבה ולברר, אבל בעברית אחרת נגדיר את זה פשוט. התארות הדלטטה מייצרת התארות הדלילה. אבל בואו רק רגע נסביר את זה במילים הכי פשוטות. מה קרה כשהקודש ברוך הוא ברא את העולם? אז איך העצים התפתחו? הייתה התארות הדלטטה? עוד לא. האדם עוד לא הופיע. לפני שהגיע האדם לעבוד את האדמה. אז מה היה? אז הקודש ברוך הוא עשה את התארות הדלטטה מלמעלה. נכון? עוד לא היה התארות הדלטטה כדי ש... לא היה מים נוקבים. אז מה היה? איך? כאילו. עכשיו זה פירי פלאות. הבריאה זה לא משהו שהיה פעם, זה משהו שקורה כל הזמן, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז צריך להבין שכשאני מדבר על התארות הדלטטה, אני מדבר על זה שהקודש ברוך הוא נותן לי כוח להתארות הדלטטה. עד עלה מן הארץ. זה העד שעלה מן הארץ. נכון מאוד. הדוגמה של דוד עם גוליאת. הדוגמה של דוד עם גוליאת. מה הייחוס של דוד? בא דוד ואומר לשאול, אני מומחה. למה? יש לי רקע קרבי עשיר. מה? פעם ניצחתי דובי שהגיע לזה, היה דוב ואריה, ואני עשיתי שם אהוב והכל היה בסדר. נו, אז עכשיו מינית אותו להיות רמטכ"ל. נשמח... זה באמת, על זה הלכת? כלומר, ככה הלכת? זה ועדת חקירה. מה הוא אמר? הוא אמר, אם היה לי כוח ללכת ולהילחם בערי ובדום, משהו שהקודש ברוך הוא נותן לי התארות הדיל אלא כדי שיהיה לי התארות הדיל תתא. אז בעצם יש שני שלבים, אבל האמת היא שהשלב של התארות הדיל תתא הוא בא בעקבות התארות הדיל אלא להתארות הדיל תתא. בסדר? קוראים לזה נתינת כוח. זה כל דודי דופק, בדיוק. זה כל דודי דופק, פתחי לי פתח כדי שאפתח לכם כאולם. אבל פתחי לי. הדפיקה היא עצמה ההתארות הדלעילה שמביאה את ההתארות הדלתתה. יצרו של אדם מבקש לנצח אותו כל יום. ואלמלא הקודש ברוך הוא עוזרו, אז מזמן הוא ימת. רגע, אבל אתה אמרת יש בחירה חופשית. אז תן לנו פייר פייט. פייר פייט זה לא פייר פייט, כי זה לא פייר, כי אדמה יותר חזקה מידמה, זה לא פייר, אני עשיתי כוח משיכה, אז הפייר פייט הוא לא פייר פייט. אז כדי שיהיה פייר פייט, אני חייב לוודא שאתם יכולים להגיע באמת לפייר. זה ההתארות הדלעילה שקודמת ההתארות הדלעילה. כל החיים יש התארות הדלעילה לפני ההתארות הדלעילה. אלול זה ההתארות הדלעילה להתארות הדלתתה. כלומר, נתינת כוח, הכל עבודה שלי. מה קרה באלול היסטורית? משה רבינו עולה להר. למה משה רבינו עולה להר? כי היה שבירת הלוחות. כלומר, היה בהתחלה רק התערות הדי לאלה, וזה לא עבד. היה דודי לי, ואני לא. וזה נגמר בשבירת הלוחות. עכשיו, מה זה לא עבד? אל תגיד, תגיד מילים כאלה. יש עברי לוחות מונחים בארון. זה תחילת נתינת הכוח. ואז לא יורדים מההר והולכים מיד פעם שנייה. אלא ביוזיים בתמוז יורד משה מההר עם לוחות שבורים ונוטה את האוהל מחוץ למחנה. והיה כל מבקש השם, הוא צריך לבוא אל האוהל. ויש מצבים מאוד קשים, כתוב שם שמשה הולך אל האוהל וחוזר, כתוב שם שכל אחד שראה אותו חשד בו. מה שאתם רוצים שם, חשדו באשת איש. בכל הדברים, יש לכם חופש מוחלט עכשיו לקחת את המשבר ולעשות איתו מה שאתם רוצים. תתמוטטו איתו, תרסקו אחד את השני, תרסקו את עצמם, תעשו מה שאתם רוצים. ואז בראש חודש אלול משה עולה להר פעם שנייה. אתם יודעים מאיפה מתחילים הסליחות? משה עולה להר. קרוז יוצא במחנה ואומר משה עולה להר. אומר הטור, לכן צריך לקחת שופר של אלול. ולהתחיל לתקוע בשופר של אלול. השופר של אלול זה הקרוז שיוצא במחנה ואומר משה עולה להר. משה עולה להר. כן? זאת העלייה מלמטה למטה. עכשיו, העלייה הזאת היא מנתינת כוח. עכשיו, משה עולה להר ומגיעים ליום הכיפורים. עכשיו נמשיך. רק שצריך תחילה לעורר את האהבה והיראה על ידי התערות הדלתתא שהיא באלול. ואז הוא פותח. והנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים. נודע, הכוונה היא מהארי הקדוש, שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים. זה עניינו של החודש הזה. התגלות י"ג מידות הרחמים. אם כך שואל התניה, ולהבין, כי למה הם ימות חול? ואינם יום טוב? אם זה חודש של התגלות מידות הרחמים, אז למה הם ימות החול ואינם יום טוב כמו שבתות ויום טוב, שבהם התגלות אלוקות, בחינת הערת אלוקותו יתברך? בלי להיכנס לעומק. אתם יודעים מה הפירוש? מה זה שבת ויום טוב? שכשהכל מתגלה, אז אתה לא עושה מלאכה, כמו שתיארנו מקודם. אתה לא תזיז את הידיים שלך בארמון, כי המלך נמצא. בסדר? אז אם אלול זה התגלות י"ג מידות הרחמים, אז למה אלול זה ימים רגילים של חול? מה ההגדרה שלו? כאן שואל התניה את השאלה המדעית. מה זה אלול? מה ההגדרה? מי זה? מי אתה אלול? כי למה הם ימות החול ואינם יום טוב כמו שבתות ויום טוב שבהם התגלות אלוקות בחינת הערת אלוקותו יתברך, ובפרט בעת וזמן י"ג מידות שהן מערת העליונות מאוד, בי"ג מידות שהן מערות העליונות מאוד, של רחמים עליונים, בסדר? והם מתגלים ביום הכיפורים, ובוודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול. טיפה התייחסנו לזה בדברים הקודמים. אני רוצה להראות לכם אבל את המקור לדברים. אך הנה יובן. על פי משל, וכאן היסוד של המשל הזה, ואת המשל הזה תיקחו לצ'ונט לשבת, זה משל שצריך לעבוד עליו הרבה. למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו. זה מאוד מעניין, כי המלך הולך לבוא לעיר, כנראה המלך הולך לבוא לארמון, וזה הולך להיות בתשרי. יוצאים אנשי העיר לקראתו, זה אנחנו. זה מעניין מאוד, אז אנחנו אנשי עיר או אנשי שדה. בוא נקרא קודם כל את כל המשל. זה משל שצריך להעמיק בו המון המון. הוא נפלא. למלך, שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו, ומקבלים פניו בשדה. ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת, להקביל פניו. כשאומרים את המשל הזה בעל פה, תמיד אומרים המלך בשדה, וכל החבר'ה יכולים לבוא, כל הפלאחים. אבל כתוב פה שכל אנשי העיר יכולים לצאת לשדה. אז אם הם כבר אנשי העיר, אז למה הם יוצאים לשדה? זה משל שצריך לנתח אותו טוב. בסדר? עוד לא. נראה רגע את כל המשל. ואז רשאים כל מי שרוצים, אגב, האדמו"ר המוהר"ץ מוסיף למילה רשאים כאן מילה, שהרבי עשה ממנה עולמות שלמים. האדמו"ר המוהר"ץ מוסיף בגרסה שלו, משל למלך, שקודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, ואז, הנוסח שלו זה כך, רשאים ויכולים כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו. אלו חודש, אלולו חודש שבו יש יכולת לכל אחד. החלה. יש יכולת לכל אחד להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, כי המלך בשדה. ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו. ואחר כך, בבואו להיכל מלכותו, אז יש כאן כמה שלבים. העיר, ההיכל. ואחר כך, בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות. ואף גם זאת, המובחרים שבעם, ויחידי סגולה. כשמגיעים להיכל, אז לא כל אחד יכול. עכשיו זה מאוד מעניין, אנשי העיר כנראה חייבים לצאת לשדה, למרות שכתוב רשאים, יכולים. זאת אומרת, זה לא ש... מה גורם להם לצאת לשדה? ההזדמנות שהמלך נמצא, ומי שזה לא מעניין אותו, לא יוצא. בוא נראה מה הולך פה. וככה עניין על דרך משל. בחודש אלול יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה. אור פניו, להקביל. כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך. שהוא עניין הערת י' ג' מידות, שיהיה פנים בפנים. פנים בעברית, it's not only face. פנים בעברית זה הפנימיות. תסתכל לי בפנים. אתם יודעים מה אומרים באלו לדוד השם מורי ואישי? לך אמר לי בי מה? בקשו פניי. את פניך השם מבקש. מסביר התניא, לך אמר לי בי, לא לך. לך אמר לי בי, ליבי אומר לי, בקשו פניי. לך עוד יותר פנימה, עוד פנימה, לאומקא דליבה, לאומקא דליבה, בקשו פניי, יש לי פנימיות יותר גדולה. כשתגיע לשם, אז פניי זה פניך. זה הפנים השוחקות כנראה. זה רק בשדה. זה מדהים. כי בארמון אתה לא פוגש את הפנים. אתה עובר... בוא נראה את זה. כי הנה כתיב יאר השם פניו אליך, שהוא עניין הערת י' ג' מידות, שיהיה פנים בפנים, דהיינו שיאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למכור נשמות ישראל, על ידי שיהיה עיקר פנימיות רצונו אליו יתברך, לדובקה בו בלב הנפש, מאומקא דליבה במסירות נפש, כמו שכתבנו במקום אחר. והערה זו, אנחנו נעבור על זה בעזרת השם פעם, אני רוצה עכשיו ככה באמת, רק לראות את המנגינה של זה. והערה זו היא נמשכת מבחינת אל, שהוא ראשית כל היו"ד ג' מידות ומקורן וכללותן. ואמרנו שאל זה המשכה, אליי, אליך, אלינו, אל, חסד, אל כל היום, אל זה חסד, אלוקים זה דין, י' כ' ו' כ' זה תפארת, אל זה חסד. בסדר? וכמו שכתוב, אל השם, עכשיו תשמעו, אל השם ומה? ויאר לנו. מצד האל הוא מאיר. יאר השם פניו. שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. וכמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. פירוש. כמו למשל, זיו ואור האש היוצא מן האש עצמו. שבכללותו אין בו שום התחלקות בינו לבין הזיו. בינו לזיו ואור הנמשך ממנו. כך כביכול להערת פנים המאיר לכללות ישראל ומבחינת אל, שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. זה זיו, זה קרן של שמש, זה רק קרן, אבל הקרן הזאת היא בעצם השמש. עכשיו היא חסד גדול הקרן הזאת, כי אם זה היה השמש היינו נשרפים. ולכן יקראו ישראל מלשון שר אל. כלומר מה שמושל בתוכי הוא האל. מה שבעצם מופעל הוא האל. השאר זה מעטפות. ישראל. והיוד, תשמעו את העוצמה, אז היה צריך להיות שראל. זה שם יפה גם כן. והיוד מורה על התמדת הפעולה. בעברית כמו מה?
שם הוויה.
בדיוק, כמו שם הוויה, נהדר. שם הוויה היה צריך להיות הווה. היוד אומר שזה היה הווה ויהיה תמיד. כמו ככה יעשה איוב כל הימים. מה בא יוד להגיד? ככה יעשה איוב מחר? בעתיד? לא. ככה עשה איוב אתמול? לא. ככה יעשה איוב תמיד. נכון מאוד, זה המאמר שלמדנו על אתה יודוך אחיך, זה תמיד. יש יהודים שבאות בהתחלה לא כדי ליצור עתיד, אלא כדי ליצור הווה מתמשך ותמידי. וייתן לך אלוקים, וייתן ויחזור וייתן. בסדר? אז ככה יעשה, עכשיו תחזרו, זה ישראל. כלומר, אל שורר בקרבך גם כשאתה חושב שאין כלום. גם כשאתה רואה את היהודי ההוא שם במקום האחרון, הכי חשוך, הכי מרוחק, הכי ישראל, זה מתמיד, זה קיים. אל שורר בקרבו, זה מה שאמר המלאך ליעקב. אתה חושב שאתה יעקב, אתה רב ישראל. אתה לא יעקב, אתה ישראל, שמע ישראל. בסדר? דיברנו על זה בשבוע שעבר על הכהן משוח המלחמה שאומר לנו שמע ישראל. שם זה דווקא של עבר.
לא.
לכן לא יאמר עוד. לא יאמר עוד. יעקב בא להגיד, אמנם אחזת בעקב עשיו, וזה עוד יהיה הרבה זמן. אבל זה לא עד הסוף. זה לא עצם המהות. כי יעקב, בעצם מהותו, מה פירוש השם יעקב? זה שם יחסי. בלי עשיו אין משמעות לשם יעקב. אתם מבין מה אני אומר? קח את השם יעקב. תן הסבר לשם יעקב. בשביל ההסבר לשם יעקב, אתה צריך לספר על עשיו. יש עשיו. נכון מאוד, בדיוק, כי הוא ממשיך. זה לא היה פעם אחת, נהדר, זה ממשיך. כלומר, זה סיפור יחסי שבלי עשיו אין לו משמעות. בסדר? ויקבני זה פעמיים. כלומר, זה ממשיך העקבה הזאת. ישראל זה שם מוחלט, זה לא שם יחסי בכלל. זה לא ביחס לי. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. באה מיד התורה ומגלה, אבל לא כמו אברהם שהפך לאברהם. אתה תמשיך להתמודד עם עשיו. אבל אתה ישראל. רגע, אז תחליט. אמרת לא יעקב יאמר עוד שמך. כן, נכון, זה לא שמך אמיתי. זה לא שמך אמיתי. קוראים לך כך. כולם קוראים לך כך, אבל זה לקדנציה. בסדר? ראש העיר משוכנע שהוא ראש העיר לכל החיים. משוכנע. ולפני הבחירות שהוא נופל, הוא הכי משוכנע בזה. אבל זה לקדנציה. אבל ישראל זה שמך האמיתי. בסדר? אז יעקב זה עבר, זה עתיד, אבל זה לא מתמיד כל הימים. בסדר? הלאה. ולכן נקרא ישראל בלשון שראל, והיוד מורה על התמדת הפעולה, כמו כך היה עשה, הוא פירוש שבחינת אל הוא שר ומושל בקרבו, דהיים, שיש בכל נפש מישראל ניצוץ אלוקות ממש. ניצוץ אלוקות ממש, המחיה נפשו האלוקית ומושך בטבעו למעלה לאור באור החיים. לקבל הערה מאור החיים, למסור נפשו אליו יתברך. לכן יהודי בשנייה האחרונה פתאום הפנימיות הזאת יוצאת. זה מבחן האמת. שמה זה פתאום מתפרץ. כשזה מתפרץ אגב, זה מתפרץ חבל על הזמן. כי כיוון שזה למעלה מהטבע, זה מתפרץ באופן שהוא למעלה מהטבע. זה לא לפי התבוננות, זה לא לפי היגיון, זה לא לפי סדר, זה לא לפי מתמטיקה ברורה. בסדר? זה לא בא לפי הדרגה, למדת את זה בכיתה א', את זה בכיתה ב', את זה בכיתה ג', את זה בכיתה ה', עכשיו אתה מחבר את זה, זה התפרצות. במקום אחד כתוב, זה התפרצות כמעט של טבע שהתפרץ החוצה. זה הרבה יותר דומה לחיה מלאדם. זה רב לזר בן דורדיה, זה פתאום חייתי. זה לא טבעי, זה כן טבעי. זה כלב שנובח, והוא בכלל לא מעניין אותו אם מה שמזיז שם בגדר זה כיפוד או דיר של רוצחים. זה לא מעניין אותו, הוא מתפרץ. מה אתה משתולל? הוא משתולל. כי נגעו פה עכשיו בנקודה הפנימית שלו. בסדר? אז זה התפרצות כזאת. יש בחינה מסוימת שבבעלי תשובה יש את ההתפרצות הזאת יותר מבצדיקים גמורים. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, כי זה לא בא בסדר. זה בא מהמקום היותר פנימי. זה לבבי לא לחשוף, כמו שאמר יצחק. זה נחשוף, לבבי, אני רוצה את כל היצרים שלי לחשוף. ואז זה התפרצות. בסדר? זה רצו. הלאה. והוא למעלה מן החוכמה ודעת שבנפשו. חוכמה ודעת זה הסדר. כי על ידי החוכמה והדעת לא היה משיג בחינה זו לבטל ולהפקיר את עצמו מכל וכל בשביל לא יתברך. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם. כי בעלי תשובה יכולים להפקיר את עצמם. והצדיק גמור דן, והוא אומר זה לא לפי השיעור, זה יותר מדי, צריך לתת רק מעשר. חומש, בסדר? אל תשתולל. בסדר? אמרנו באיזשהו שלב לפני, זה, אני לא זוכר מתי, שיש מושג כזה שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק ממה שחושבים. אדוני, צדיק גמור, תן לבעל תשובה שבך גם כן מקום. גם בך צריך להיות גם בעל תשובה וגם צדיק גמור. תפסיק לחסום את הבעל תשובה שבך. הרבה פעמים הצדיק הגמור חוסם את הבעל תשובה, למה מה אתה לא נורמלי? תרגיע. ולפעמים דווקא במקום של הצדיקים הגמורים, מאוד קשה להגיע לתשובה. מאוד קשה להגיע לתשובה. לפעמים אנשי הצדיקים הגמורים הרבה יותר רחוקים מתשובה. כולנו מכירים את זה. מהמקום ההרבה יותר רחוק. ובאיזשהו מקום נדמה לי שאומרים לי, סתום את הפה שלך, צדיק גמור. תן קצת לבעל תשובה. תן לו אפשרות להופיע. תן לו לפחות אפשרות לפרוץ. עכשיו, הצדיק הגמור חוסם כי הוא מפחד מהחייתיות הזאת. זה רצו בלי שוב, זה משהו מטורף. הוא מכיר את זה. הוא סבא שלו היה רב, סבתא שלו הייתה שורת מכירים. הוא לא ייתן לזה, הוא משוגע. זה לא, הוא לא יקפוץ. וזו נקודה מאוד מאוד גדולה. נקודה מאוד גדולה. צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה עומדים. הם לא מסוגלים לעמוד שם. זה מרתיע אותם. איך? זה קצב חיים הפוך כמעט. לא רק אחר. זה מושג, זאת אומרת, צדיקים גמורים. זה מושג כזה. בסדר? זה ממש.
צדיקים לא נותנים להם מקום לעמוד, אז יש קדוש ברוך עשה להם מנגנון הגנה שבמקום שהם עומדים, צדיקים גמורים לא מצליחים לעמוד. זה כמו מערכת חיסונית ש...
לטובת הבעלי תשובה.
לטובת הבעלי תשובה, יש להם מנגנון הגנה שיש מקומות שצדיקים לא יכולים לעמוד. כי בעצם שצדיקים לא יכולים לעמוד, לא בעלי תשובה לא יכולים לעמוד.
יפה מאוד.
ובגלל שצדיקים תופסים כל כך הרבה נפח מעצם היותם צדיקים, יש להם איזה מנגנון הגנה, שהבעלי תשובה יש להם מנגנון הגנה.
הם יכולים לפרוץ במקום אחר. כן, כן. הם פורצים במקום אחר. שלא יפריעו. שלא יפריעו. זה דבר מאוד גדול. ואני חושב שמעבר לרמה הכללית, זה אישי. ויש בך את שני הדברים. יודע בך. יש את שני הדברים. ויש שני הדברים. וזה וזה, יש מקום לצדיק הגמור. הוא חשוב מאוד. המבנה, הסדר, ההתבוננות, זה כל התורה כולה. אבל הידיעה הזאת שיש בתוכך את הפנימיות הזאת שצריכה להתפרץ, ירי הבסיס, זה מה יפה ירושתנו. זה כל המהות. תן לזה לבוא, תן לחייתיות הזאת לבוא. דבר, הרב מסביר, הרב קוק מסביר, אדם ובהמה תושיע השם. אדם ובהמה תושיע השם. אז הפירוש החזל אומרים, אלו ערומים בדעת, אלו בני אדם שערומים בדעת, ומשימים עצמם כבהמה. זה לא שלילי. לא אדם ובהמה תושיע השם גם אותי וגם את העז שלי. אדם ובהמה תושיע השם תושיע את אלה שמצליחים להיות אדם ולתכנן כל דבר שכלית, אבל הם גם מצליחים להיות בהמה. אתם שומעים מה זה? הם ערומים בדעת, אבל הם בכל זאת משימים עצמם כבהמה. תמימות של בהמה, התפרצות של בהמה. יש משהו בהמי שאסור לעצור אותו.
דווקא רב מבחין בכלל בטיפוסים, הישר
והכובש. כי הוא מדבר על דמויות. ואני חושב שיש את שניהם גם. אני חושב שיש את שניהם. מישהו השבוע סיפר לי סיפור, ככה זה שעה מאוחרת, אז מותר שעת סיפור. מישהו סיפר לי סיפור. אני אמרתי לו שבשבת שעברה, בשבת האחרונה, היינו בכפר חב"ד. שבע ברכות של הרב גרוזמן, של הבן. והיה לי חוויה עצומה. אני פינוק שנשבע. חוויה אדירה. ממש, ממש, חוויה בלתי רגילה. זה נראה כאילו פשוט.
נשבע הרבה.
נשבע הרבה. לא, לא, ממש, זה גבלת. זה גבלת, גבלת, גבלת. ממש. כלומר, אתה ראית מקום שבאמת, באמת אין עוד מלבדו. באמת אין עוד מלבדו. זה מאוד מעניין. פעם צריך לנתח את זה. ממש מאוד מעניין, מאוד, אני אומר לכם, באמת, 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 ממש, אני, מוצאי שבת היה לי מאוד קשה. לא לי, לנו, אתה לא היית עם אמא. ממש קשה, כלומר, זה היה מין מעבר פתאום ל... זה דבר אחר לגמרי. זה נשמע כאילו אני מדבר עכשיו על תאילנד. פי מיליון. צריך... לא יודע, אולי יהיה... פי 770. זה לא פי 770. זה אין סוף שמתפס ב-770.
שזה הם יכולים להיות שלוחים.
שזה הם יכולים להיות, ודאי. ודאי. רק בשביל זה. רק בשביל זה. אז סיפרתי את זה למישהו השבוע. סיפרתי את זה למישהו השבוע, ואמרתי לו, אין עוד מלבדוי. עזוב, אני... עזוב, אני... רבדניק, מה אתה רוצה לי? אז הוא אמר לי, אוי ובוי, אוי ובוי, הוא מסנגד אמיתי. הוא מסנגד אמיתי. הוא אומר לי, אני הדבר היחיד שאני חוסית זה שלך. אמרתי לו, אתה רואה למה צריך להיות מסנגד? ואני אמר, כן. והוא לא, עזוב, עזוב. ואז הוא סיפר לי, הוא קרא לי סיפור שאני לא הכרתי, הוא יפה מאוד. ישראל אלדד, שייב. יש לו את הספר על המקרא, הגיוני מקרא, ויש לו ספר על החגים. הספר על החגים, הוא מספר בשמחת תורה סיפור מדהים. דעתי, את זוכרת את רב מוישה סגל מהרובה. זוכרת אותו, שתקע בשופר. רב מוישה סגל, אתם זוכרים אותו? ברית הבריונים, היה חבדניק. צמח צדק. היה גר בצמח צדק? אנשי הרובה. אז רב מוישה סגל, היה חבר טוב של שייב, של ישראל ילדד, היה מפקד הלכי. שייב היה באמת אדם גדול מאוד. אז... שייב מספר שם על שמחת תורה, שרב מוישה סגל ניסה לשכנע אותו לבוא לכפר חב"ד לשמחת תורה. והוא בא לכפר חב"ד לשמחת תורה והוא היה איתו. מספר סיפור, הוא היה איתו בשמחת תורה. ובשמחת תורה מתחילים שם את השמחת תורה, ומתחילים את השמחת תורה, והוא מתאר שמחת תורה מזעזעת. הוא הולך למקום הראשון נקיים, שיקורים. לא, הוא ממחריד, והוא פשוט, הוא פשוט נרתע. הוא אומר, התחרטתי על כל שנייה שהגעתי. לא רציתי לפגוע במערך, לא יכולתי להיות שם. לא יכולתי להיות שם, אני לא כזה איסטניס, אבל לא יכולתי להיות שם. זה תורה, זה כבוד, שאלה מצוינת. הוא ממשיך לתאר את הכל, והוא מספר שם שבמוצאי החג, הוא, גם רב מוישה סגל עצמו ככה קצת שטוי, אבל הוא שומר על עצמו כי הוא מערך. ויש לו אורח חשוב, הוא רוצה ככה, הוא חבדניק, הוא צריך איכשהו לעשות איתו משהו. במוצאי החג, רב מוישה על השפיות בערך אומר לו, נו, ואז הוא אומר, כבר לא יכולתי, אז הוצאתי הכל. ומה אתה שואל, נו? מחריד, מגעיל. זהו, אם היה ברור לי פעם שלא, עכשיו בכלל אין לי שאלות. אומר, והוא בכה. ומוישה. ואז כשהוא בכה, השתייה עבדה לו יותר. זה שלב נכון. ואז הוא אמר לו, אתה לא מבין. אני מבין למה מפריע לך, אבל אתה לא מבין. אתה יודע מי זה היהודים האלה? אני מדבר איתכם על לפני 40 שנה, 50 שנה. היהודים האלה באו מרוסיה, מאוקראינה. אתה יודע מה הם מוציאים משמחת תורה? אתה יודע מה היה להם בשמחת תורה? הם מקיים את הבולשיביזם, הם מקיים את הקומוניזם, הם מקיים את סטלין. אתה יודע את מה הם מקיים? אתה הסתכלת על הקי? ושייב אומר שם, נבהלתי. תמיד הערכתי את חב"ד. אבל מה שקרה לי באותה שנייה לא היה לי אף פעם. אומר, אני לא מקבל... לא מדבר על זה, על דברים אחרים. אבל אז פתאום הבנתי שאם כתוב נכנס יין יצא סוד, אז למה כשאני שותה לא יוצא שום סוד? והוא כותב שם נורא. הוא אומר, או כי אני לא שתיין גדול, או כי אין לי כל כך הרבה סוד. אבל יש אנשים שמקיעים את סטלין. דבר פילי, כך הוא כותב. והוא... זה תיאור שלו לשמחת תורה. נורא. התחושה הזו של הבהמה, אדם ובהמה, אהומים בדעת, התבוננות, ופתאום גיליתי אותו בחולשתו, איזה בהמה. אבל אתה מבין את מה הוא מקיא? זה גבל. תבין מה יש לו שם שהוא מכיר אותו? בכלל, היית שם? הוא מתאר שם בין השורות, הוא אומר, פתאום הבנתי שהאנשים האלה, כשאני נעמתי פה, ולחמתי, הם היו המיקרון של האחוזים שברוסיה המשיכו להילחם כל הזמן. ואני לא הבנתי את זה אף פעם. והם עכשיו מקיים את זה. הם 70 שנה ניסו לרקוד. ואמרו להם לרקוד לצלילי הקומיסר. והם לא עשו את זה אף פעם, הם הבודדים, הם האחוזון הקטן. מי נשאר שלא עשו את זה? אלה שהיו ערומים בדעת, ובעיקר ששמו עצמם כבהמה. מי שם הצליח בסוף לא לרקוד לצלילי הקומיסר? הבהמות. תבדקו את זה. הבהמות. לא אנשי השכל, לא המסנגדים במשך הדורות. הבהמות. מי המשיך ללכת למקווה מתחת לשלג בסיביר? הבהמות. זה, תבדקו את זה, תסתכלו על זה. זה תיאור שם של שייב, הוא מדהים. זה הקטע הזה שבו הוא יכול לבטל ולהפקיר את עצמו מכל וכל בשבילו יתברך. מאיפה זה בא? מהבהמה. זה הבעל תשובה. שהצדיק הגמור חוסם. והוא מפריע. לאיסטר נשיאות שלי הוא מפריע. להליכות ולנימוסים הוא מפריע. ואני לא מזלזל בהפרעה גם, אתם מבינים? כלומר, אני לא אומר עכשיו, אז יאללה, אז נקי. אבל זה ניתוח כל כך חשוב, כל כך חשוב. וזהו בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו נגיע רק עד כאן, בנים אתם להשם להוויה אלוקיכם. קיברה, תשמעו את המשפט, קרעה דאבוה. הבן הוא קרעה דאבוה, המשך אבא, אז בנים אתם להשם אלוקיכם. זאת אומרת, אתם השם אלוקיכם. מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם? אתם, הוויה, אתם המשך. יש אצל הרב סעיף באורות, כנסת ישראל היא האלוקות בעצמה. בנים אתם להשם, מה פירוש בנים אתם להשם? אתם בנים להשם אלוקיכם, אתה לא מבין את המושג? אז בן, כשמתקיפים את אבא, מה הוא עושה? הוא בהמה. ואם בן, כשפוגעים באבא, הוא לא בהמה, אז הוא לא בן אדם. הוא כלום. הוא צריך להיות בהמה כשאבא מותקף. זהו. מה עושה אבא כשפתאום הילד נשרף חלילה? הוא בהמה. ואז יש לו כוחות של בהמה. ופתאום הוא יכול להזיז איזה 1,000 קילו בלי שהוא מבין מאיפה בא הכוח הזה. אתם לא מכירים את הסיפורים האלה? מאיפה זה בא? כי הוא בהמה. והוא חסם את הבהמה עד שהיא פתאום התפרצה ברגע של מסירות נפש. ומה הוא באמת? מתבטא במסירות נפש. ואז פתאום אין גבול. הוא יכול להפקיר את ממונו, הוא יכול להפקיר את חייו, הוא מגלה כוחות שהוא לא הכיר בחיים שלו. הוא בהמה. וזה כוחו. בנים אתם להשם אלוקיכם. שם כתוב בפסוק, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה ביניניכם למת. אתם יודעים מה כתוב שם לפי חסידות? בנים אתם להשם אלוקיכם, אז אין עוד מלבדו, אז מה אתה יכול להתאבל? זה מה שכתוב שם. אז מה אתה יכול להתאבל? על מה? הרי בנים אתם להשם אלוקיכם, למה אדם מתאבל? כי הוא בלי אבא, אתה עם אבא! אתם מבינים עד רגע? וזהו בנים אתם להוויה אלוקיכם, כי ברא קרא דאבוה הוא, שנכלל ברצונו של אביו בלי שום טעם ודעת. כמו בחינת רגל שבטל לגבי ראש ואין לו רצון שלא כלל. אין מנגנון רצון עם סוויץ', עם קפיץ, שברגל אומר עכשיו אנחנו מנתחים את רצון המוח. הרגל הולכת עם המוח בלי לבלבל במוח כלום. ברא קרא דאבוה פירושו בהמה. ביטול במציאות שדיברנו מקודם, לא ביטול ביש. אז זה נראה לנו בלתי אפשרי, זה אפשרי, כי זה קיים בך ברגעים מיוחדים. זה הפניו, זה היער השם פניו, זה י' ג' מידות הרחמים, שכשהם מתגלים את זה הם מוציאים. אז מה אני מבקש ממכם? התארות הדלתתא. ומה אנחנו מבקשים ממך? רחמים פשוטים ביקשנו ממך. פשוטים. זה מופלא. וזהו בטל רצונך מפני רצונו. בסדר? כל מה שדיברנו, בטל רצונך מפני רצונו, שבכדי שיעיר אל האדם בחינת פנימיות רצונו. פנימיות רצונו. פנימיות רצונו זה הרצון הפנימי, הפנימי, הפנימי. מה שבאמת אני רוצה. יש הרבה דברים בעולם שהם חיצוניות הרצון. שאלו אותי למה אני הולך לעבודה? אני הולך לעבודה כי אני מנהל את המחלקה, ובגלל שקיבלתי קידום, ובגלל שהמשכורת יפה, יאללה, 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 תכלס. אם היו נותנים לך את כל הכסף הזה מסבא, אז לא היית הולך לעבודה. אבא בלי במוח. אז למה אתה הולך לעבודה? לא, כי העבודה היא חיי. למה אתה הולך לעבודה? כדי להביא פרנוסה. ואיפה האידיאולוגיה שאמרת מקודם? זה חיצוניות הרצון. ופנימיות הרצון, זה אני הולך לעבודה, כי אני לא יכול לראות את הילד שלי בלי אוכל. אז למה אני הולך לעבודה? כמו העז שלי שרוצה אוכל. כי אני בהמה. ומה חיצוניות הרצון? כי אני מנהל את המחלקה. אז זה לא נכון שאני מנהל את המחלקה? בטח שזה נכון. ולמה אתה הולך לעבודה? כי הילד שלי רוצה אוכל. זה פנימיות הרצון. אז כשהקודש ברוך הוא מאיר פניו אלינו, פנים לא תכיר. למה? כי זה פנימיות. פנים לא תכיר. זה פנימיות הרצון. ככה. סתם, כי הוא רעב. כי אני בהמה. וכשאתה פתאום אומר, רגע, אבל הדין לא תכיר פנים במשפט, וצדקו לפניו תזכיר. אז תזכר בעקדה. ומה יהיה כשאני אזכר בעקדה? אז תראה שהוא בטל במציאות. וכשהוא בטל במציאות הוא הרגל שלך. אז בצדק עקדה תזכור. זה דבר, זה גבלת. זה מה שקורה בשדה. שם מאירים את הפנים. רק נראה את השורה הבאה, כי אני רוצה פשוט להספיק עוד לשחרית, כמו שצריך בזמן, אנחנו פשוט לא מספיקים בדרך כלל. וזהו בטל רצונך מפני רצונו. שבכדי שיעיר אל האדם בחינת פנימיות רצונו יתברך, צריך לבטל כל רצונותיו. איזו מדרגה זאת. אבל תחשבו, היא כל כך קשה והיא כל כך קלה. זה הקושי. הרב קוק מסביר מה הקושי בתשובה. שהיא הדבר הכי קשה שיש, והכי קל שיש. היא הכי קלה, כי היא קלה של הקלות. כי הרהור תשובה הוא תשובה. כי זה הטבע שלי. מה זה? כי לפי חבור לבבך. כי קרוב אליך. מאוד. הרי אתה אני אומר קרוב אליך, הבנתי, בהתבוננות, אבל מאוד? אומר כן, כי זה אתה. אין יותר מאוד. אבל היא הכי קשה. כי אף פעם לא מגיעים לשם. לכן היא... אז צריך אלול, אלול זה רחמים, אלול זה רחמה, אלול זה פשוט חפד. זה בוא נלך לטיול בשדה כדי להגיע לעיר. הרבי מסביר, אז מה זה לצאת מהעיר? הרי יוצאים מהעיר בשדה. הוא אומר, כי כולנו אנשי העיר. כולנו שרים. כולנו בני מלך. רק בתוך העיר, אנחנו כל כך צדיקים, שאין לנו זמן לזכור את החלק הבהמי שלנו, שהוא הדבר היחיד שיחזיק אותנו. רק איתו נתמודד כשנהיה במדבר. מה יהיה כשיהיה מדבר? מי יצליח שם ברוסיה בסוף להקיא? מי יישאר? אותי זה תופס מאוד. מי יישאר? מי המיליונים, המיליונים, המיליונים? מי יישאר? בלי כל הדברים שיש מסביב, בלי אמריקה ובלי עוד לפני אסירי ציון והכל, מי יישאר? בחמישים שנה של מתחת לשלג. זה הבהמה שיוצאת מהעיר אל השדה. שלא יהיה לו רצון אחר כלל. ומתי אדם מבין את זה? בדוגמה של ילד ואבא. למה אתה יכול להזיז פתאום לדחוף 1,000 קילו כדי להציל לו עלינו את הרגל של הילד? למה אתה יכול לעשות את זה? כי אין לך רצון אחר כלל עכשיו. חוץ מזה אין לך כלום. זאת אומרת, אם הייתי מצליח להיות במקום שבו אין לי רצון אחר כלל, אז אני יכול להזיז 1,000 קילו. אז איך רואים שם? עשה רצונך כרצונו, כדי שתבטל רצונך מרצונו. העשייה, העוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, תביא אותך לשם. והנה יש באדם בחינת עיר מושב, ובחינת שדה ומדבר. יש באדם עצמו בחינה של עיר מושב ובחינה של שדה ומדבר. עיר מושב זה עיר שיושבים בה ושם מתנהגים כמו שאני רוצה. מדבר זה ארץ לא זרוע, שהם המעשים והדיבורים והמחשבות אשר לא להשם המה. לאו דווקא הרעים. אין צריך לומר אם פגם במחשבה, דיבור ומעשה, אלא אפילו גם ענייני יתר. רק שהם עניינים שאינם צריכים לעבודת השם, ודברים בתהילים, ולאט לאט אתה נכנס ונכנס 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 ונוצר מדבר. ובהמשך הוא יתאר שלושה שלבים: מדבר, שדה, עיר. המדבר הוא כל הלא רצוי. השדה היא המקום שממנו מביאים עגבניות לעיר. השדה היא חשובה מאוד, ויצא יצחק לסוח בשדה, היא מאוד חשובה, אבל היא לא העיר מושב. והעיר היא העיר. היא המקום שבו יושבים. המדבר זה המקום שעליו כתוב לא ישב אדם שם. לא ישב אדם שם בכלל. זה המקום האיחס. כל זה מוזמן לאלול. הכל באלול הולך להיפגש. זה החודש של אלול. זה החודש של הכל. של אנשי העיר היוצאים לשדה ופוגשים את כל בחינות השדה והמדבר והמושב והעיר. כאן הוא מתחיל את המשל של המלך בשדה, כאן צריך לעמוד, כי אנחנו עוד מעט שבת. עוד מעט שבת. צריך להתכונן לשחרית.